טוב, אנחנו ספר מידות ראיה. אני מקווה שהיום באמת כן נגמור את החלק הזה של העלאת ניצוצות. אנחנו בסעיף האחרון, סעיף זין, ואנחנו נמצאים רק בצריכים להשלים משהו אחד. הרב בא ומוסיף אחרי כל הסעיף הזה שהוא הסביר כיצד אכילה שאינה מתוקנת עלולה לעורר באדם את היסוד של הגאווה. מסביר הרב, אומר כזה דבר: וכמה קשה היא לפי זה אכילה לפני התפילה, שקשה לקנות התוכן הנשמתי הנדרש לבירור הטוב כל זמן שלא תיקן עצמו בבירור החיים על ידי התפילה. על כן כל אכילה בשתייה שלפני התפילה הרי היא בכלל גאווה, ועליו הכתוב אומר: ואותי השלחת אחרי גבך. אחרי שאכל ושתה ונתגאה, קיבל עליו מלכות שמיים. כלומר, הרב מצא מאמר חז"ל שחיבר בין אכילה ובין גאווה. מה? אכילה לפני התפילה היא, על זה חז"ל אומרים שאדם שאוכל ושותה ונתגאה, אז רואים שיש קשר בין אכילה לבין גאווה. מסביר לנו הרב שזה לא במקרה שהאדם שאוכל לפני התפילה האכילה שלו היא מעוררת גאווה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכולנו בו. אז חשבתי קודם כל שדברי הרב בעצם הם קשורים למשהו שכתוב בתורה. איפה כתוב מצוות תפילה בתורה? פרשת והיה עם שמוע. כן, בפרשת והיה עם שמוע יש לנו סדר של מה שהאדם צריך לעשות כדי לבנות חיים שיש בהם תיקון, שהתיקון הוא, השיא של התיקון, ואכלת ושבעת. כן, לפני הנפילה, ושמעו לכם בנפתי לבבכם, אז מגיעים לאכילה, אכילה שיש בה שובע, אכילה שיש בה ברכה כנראה. ולפני כן מה כתוב? והיה אם שמעו תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם. כלומר, יש כאן קבלת עול מצוות. קבלת עול מצוות זה השלמה של קבלת עול מלכות שמיים. כן, זה קבלת עול מלכות שמיים בצורה שלמה. האדם יכול לקבל על עצמו את המלך לקבלת עול מלכות שמיים. ובכל הדברים שנוגעים למלך, האדם יכול להגיד, אני כל כולי נאמן לו. אבל הצורה השלמה של קבלת עול מלכות שמיים, זה ידי זה שאדם גם משלים את זה על ידי קבלת מצוות. זה מה שחז"ל אומרים, פרשת שמע זה קבלת עול מלכות שמיים. ואחרי כן, קבלת מצוות. ואז ההמשך של קבלת, של השלמת קבלת עול מלכות שמיים, זה ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. כן, לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, וזה חז"ל למדו את מצוות התפילה. ואז, מה?
בנתן או לעובדו,
לא? לא, בישמרו לך, בבעיה עם שמוע.
אה, כי מוכר אבל.
מה?
כי בן שמוע אותה זה להוות
השלמות. לא, לא ניתחנו את פרשת שמע. פרשת שמע, יש מצוות ייחוד השם. יש מצוות ייחוד השם, יש מצוות לימוד תורה, מצוות תפילין. עברנו לוויה עם שמוע. הוויה עם שמוע מתחיל עם קבלת עול מצוות כהשלמה לקבלת עול מלכות שמיים, ואחרי כן הוא לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, שחז"ל אמרו שזה מצוות תפילה.
בסוף כאילו שזה היה שמוע.
לא בסוף, למה בסוף?
כי בהתחלה זה להווה את השם לבבכם
ובכל נפשכם.
לא לעובדו.
הוא לעובדו. לא, אין בהתחלה מצוות תפילה.
ואם שמעתי שמוע את זאת השאלה אתכם היום, להווה את השם לבבכם.
הוא לעובדו.
הוא לעובדו.
כתוב, לא עובדו, בכל אופן, בכל אופן, ואתה עושה אותי שכאילו אני לא זוכר. אני כל יום מתפלל, ואני זוכר ששם יש את מצוות התפילה. כל יום אני אומר את בעיה עם שמוע, יש שם מצוות התפילה, הוא לא עובדו, בכל אופן, בכל אופן. וחז"ל אמרו שמהי העבודה שבודף? זה תפילה. אני הבאתי את ה... שהדברים של הרב הם בעצם, כן, תמונים בפרשת בעיה עם שמוע. ומה כתוב? שאם אתה לא מתפלל קודם, אם אתה לא מקבל עליך עול מלכות שמיים בצורה שלמה ולא מתפלל, אז במקום שהאכילה היא תהיה אכילה של סביעה, היא אכילה שישמרו לכם פנפתי לבבכם וסרטיהם ועבדתם אלוהים אחרים. זה האכילה שיכולה לגרום להיפרדות מהקדוש ברוך הוא. אז ההיפרדות מהקדוש ברוך הוא בפרשת בעיה עם שמוע כתובה בצורה של עבודה זרה. וחז"ל באים ואומרים לך שהאדם שאוכל לפני התפילה, יש בזה את היסוד של הגאווה. הגאווה גם היא מיסודה קשורה לעבודה זרה. כי למה? כי העבודה זרה, החטא של העבודה זרה, זה ההיפרדות מהמקור האלוקי. גם הגאווה היא כזאת. אז מה כתוב כאן? כן, אומר הרב, לא מספיק לפני האכילה לברך. כן? נכון. האדם הזה שאוכל לפני התפילה, לא כתוב שהוא לא מברך. הוא מברך. אבל אומר הרב, רואים כאן שלא מספיק לברך, כן? אלא צריך תפילה. מה ההבדל? מה ההבדל בין אם האדם מברך המוציא לחם מן הארץ, לבין אם האדם מתפלל? מה יש בתפילה יותר מאשר מה יש בתפילה יותר מאשר בברכה? הברכה היא רק הכרה מקומית, שהמקור של הלחם הוא מהקדוש ברוך הוא. תפילה היא עבודה כללית על האדם, על המקום של האדם. כן, האדם בתפילה, בכל תפילה ותפילה, האדם עושה סדר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז יש הרבה הסברות מה העיקרה של התפילה. אנחנו עכשיו לא הולכים לתת שיעור על התפילה, אבל במובן של מה שהרב מדבר פה על התפילה, לפני האכילה, זה הייתי קורא לזה התפילה של המהר"ל. כן? מה זה התפילה של המהר"ל? מה זה נתיב העבודה של המהר"ל? ומה שאומר המהר"ל, שהעיקר עניינה של התפילה, זה שהאדם מוסר את כל כוחותיו, הוא, כן, את כל, האדם קם בבוקר, מקבל המון המון כוחות חיים, ואז מה אתה עושה עם כוחות החיים שלך? אתה יכול להגיד, הנה, קיבלתי כוחות חיים, אני חי. והתפילה היא לקחת את כל כוחות החיים שהאדם מקבל, כן? והוא למסור את כל המציאות של החיים ולהבין שהם תלויים וכלולים באור האלוקי. כן? האדם בתפילה הוא מגביר בתוכו את התודעה הזאת שהוא חלק, שהוא נכלל בחיות האלוקי. וכל כוחותיו תלויים במקור האלוקי. משם הוא מקבל את הכוח שלו, את הערך שלו. אז נאמר, אם האדם מתפלל ברכת השנים, או אם האדם מתרפא, אנחנו רואים הרי גם בני אדם שהם לא מתפללים, אז הם יכולים להתרפא. ואדם שלא מתפלל גם, לפעמים יש לו אוכל. כלומר, הרבה פעמים אנחנו צריכים לצייר לעצמנו למה באמת, מה, איך, אני, איך, אתה, איך אנחנו יוצרים איזשהו מצב כזה שאנחנו מאמינים בתפילה? מה המשמעות זה שכשהאדם מתפלל, שהוא בא ואומר את הדבר הזה, אני ללא הקדוש ברוך הוא אין לי אוכל, ללא הקדוש ברוך הוא אין לי רפואה. הרי זה שלידי, כן, האדם שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, שנמצא לידי, הוא לא מתפלל ויש לו אוכל. הוא לא מתפלל ויש לו רפואה. אז מה אתם, איך אתם מציירים לעצמכם את הדבר הזה? כשאתם מתפללים, הרי מה זה תפילה? תפילה זה בעצם האמירה הזאת שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תיתן לנו אוכל, לא יהיה לנו אוכל. האוכל שלנו תלוי בך. אם לא תיתן לנו רפואה, לא יהיה לנו רפואה. הגאולה שלנו תלויה בך. הכל תלוי, כן, במקור האלוקי. ברוך אתה השם וברך השנים. ברוך אתה השם הופך עולם ישראל. אז איך אנחנו באמת אומרים את זה לעצמנו? הרי על ימין ועל שמאל יש מישהו שסותר את האמירה הזאת. אז מה, איך אתם, אז אני אומר לכם את החוויה שלי, או איך צריך, כן, מה המשמעות של התפילה? המשמעות היא כזאת.
אבל בכלל, מי סותר את האמירה הזאת?
האדם שלא התפלל ובכל אופן אוכל. האדם שלא התפלל ובכל אופן מתרפא.
השם נותן גם לא, מה הסתירה?
אז מה ההבדל בינך שהתפללת לבינו? מה? מה ההבדל? עוד מעט תגיד לי שאני התפללתי בשבילו. יכול להיות, אתה צדיק, התפללת בשבילו. מה?
אנחנו
דתיים לאומיים, כלל ישראל כזה. אז אני חושב הפירוש הוא כזה. מה זאת אומרת הפירוש? אני אומר, איך אני רואה את הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע. הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע. והאדם יכול להיות ניזון מהטבע. כלומר, זה שקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, זה אומר שהקדוש ברוך הוא החליט, באמת, גם אם האדם לא יפנה אליו, אז הוא יוכל לקבל אוכל מהטבע. והקדוש ברוך הוא אבל קבע שאם מישהו יפנה אליו, הוא יקבל את האוכל ממנו דרך הטבע. נכון שזה נראה שאני אוכל את אותו אוכל. כלומר, האדם שהתפלל אוכל, והאדם שלא התפלל אוכל, אבל הם לא אוכלים אותו אוכל. זה אוכל משולחונו של גבוה, כביכול. זה הוא אוכל מכוח החיות האלוקית שיש באוכל, וזה אוכל מכוח זה שהקדוש ברוך הוא גם במקום הרחוק, הנעלם הזה שקוראים לו טבע, שהוא גם שם יש איזושהי חיות מסוימת, מזה הוא אוכל. כלומר, זה למרות ששנינו אוכלים, אבל אנחנו אוכלים אוכל שונה. נכון ששנינו מתרפים, אבל זה רפואה שונה. כל אחד אוכל אוכל אחר. זה המשמעות של השם, שאתה מתפלל על אכילה. כן? אתה מתפלל, אתה אומר לה, כשאתה בא ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אז צריך להיות כזה דבר, קדוש ברוך הוא. אני לא רוצה לאכול אוכל שאתה לא נמצא שם. אם אתה לא תיתן לי את האוכל, אני לא רוצה אוכל. אני רוצה רק אוכל שאתה נותן לי.
אבל זה בעצם השם נותן אוכל. מה זה אוכל שהשם נתן?
יש אוכל שקדוש ברוך הוא נותן דרך הטבע. זאת אומרת, לא דרך השגחה פרטית. אלא דרך זה שיש טבע חומרי, וגם בטבע החומרי יש מה שלמדנו בתחילת הסעיף, ניצוצות, וחומר. ומי שמתפלל, כן, זה בדיוק הסעיף הזה בא להסביר לנו. שיש הבדל בין האוכל שאתה אוכל לפני תפילה לבין האוכל שאתה אוכל אחרי תפילה. האוכל שאתה אוכל לפני תפילה הוא אוכל שאתה אוכל מהטבע, שאין בו את היכולת להתעלות. אין לו את היכולת של ההתעלות האלוקית, של החיבור לקדוש ברוך הוא. והאוכל שאתה אוכל אחרי תפילה הוא אוכל שאתה אוכל משולחנו של גבוה כביכול. זה אוכל שיש בו את הכוח הזה של ההתעלות. כן? התפילה היא לעבור על כל חיי השעה שלנו. כן? לעבור על כל חיי השעה שלנו. ולחבר את החיי שעה של היום הזה שאני הולך לחוות אותו, לחיות אותו, שהוא יהיה מחובר להשגחה הפרטית, למקור האלוקי. אז יש ברב, שהרב גם, הרב ידבר על תפילה, שהתפילה בעצם בנויה גם לא רק מצד החיבור לקדוש ברוך הוא, אלא מצד גילוי התפילה המתמדת של הנשמה. מכירים את הפסקה הזאת של הרב? תפילה המתמדת של הנשמה. זאת אומרת שאתה מחבר את כל חיי השעה שלך לזה שיש לך נשמה שכל הזמן יש לה צמאון לקרחן. הנשמה כל הזמן היא רוצה להתעלות, כל הזמן היא רוצה לפנות למקור האלוקי. והאדם בשעת התפילה, מה הפעולה של שעת התפילה? זה לחבר את כל כוחות החיים הגלויים שלנו, שיהיה להם את אותה שאיפת התעלות שיש לנשמה, שהיא כל הזמן מתפללת. כן, ככה הרב מתאר את הדברים. אז אומר הרב, ממילא אם האדם לא עשה את הפעולה הזאת של התפילה, שהיא הפעולה הכללית הזאת, כן? ובמקום שהאדם יתפלל, הרב אומר את זה הפוך, כאילו. האדם במקום שהוא יתפלל ומתוך זה הוא יוכל, האדם עושה סדר הפוך. האדם קודם אוכל, ואז אחרי שהוא אוכל, הוא רוצה להתפלל. אומר הרב, זה בוודאי פוגע קודם כל באוכל. כן? זה קודם כל פוגע באוכל. כי אדם אכל, אדם אוכל אוכל, לא מתוך מה שדיברנו על חיבור האכילה שלו להשגחה האלוקית, למקור האלוקי. אומר הרב, אבל באים חז"ל ואומרים שזה גם פוגע בתפילה. כאילו זה פוגע גם באוכל וגם בתפילה. חז"ל אומרים שזה פוגע ביכולת קבלת עול מלכות שמיים. זה מה שאומרים חז"ל. אחרי שאכל ושתה ונתגאה. הסברנו מה זה אחרי שאכל ושתה ונתגאה. אז הוא רוצה לקבל עליו עול מלכות שמיים, כאילו יש חיסרון בקבלת עול מלכות שמיים. למה? כי זה שהאדם קודם כל אכל ושתה, זה אומר שהאדם קובע את סדר הקדימויות שלו. קודם כל האדם טיפל בעצמו, קודם כל הוא דאג למציאותו הפרטית, כן? הוא קודם כל דאג למציאותו הפרטית. האדם רצה קודם כל להרגיש את האישות של עצמו, ומתוך זה הוא רוצה להתפלל. אז זו תפילה שאין בה קבלת עול מלכות שמיים, כן? כי מה זה קבלת עול מלכות שמיים? קבלת עול מלכות שמיים, הפירוט של זה, שאתה קודם כל אומר, הדבר הראשון שיש לי זה מלכות שמיים, ומתוך קבלת עול מלכות שמיים, זה נותן משמעות וערך לשאר הופעות של החיי שעה שלי. כן? אבל אם האדם הפך את הסדר, אז האדם קודם כל נתן נוכחות לאישיות הפרטית שלו, כן? לאישיות הנפרדת שלו מכוח האכילה, ואז הוא רוצה לקבל עול מלכות שמיים. זה פוגע בקבלת עול, זה פוגע מצד עול מלכות שמיים. עכשיו בא רב ואומר, זולת כשהיא מצד הרפואה אין שייך גאווה. כלומר, מצאנו הלכה שלמרות שאדם אסור לאכול לפני התפילה, אבל אם הוא חולה מותר לו. אז עד שהגענו לדברים של הרב פה, אנחנו אמרנו לעצמנו, למה מישהו שהוא חולה מותר לו לאכול לפני התפילה? כי חכמים, האיסור לאכול לפני התפילה הוא איסור של חכמים, וחכמים הם רחמנים, ובגלל הצורך הזה של החולה, בגלל שהם מרחמים על החולה הזה ואומרים הוא מסכן, והוא לא יכול לזה, אז לכן אנחנו ניתן לו לאכול לפני התפילה. הסברנו את זה בצורה כזאת, שכיוון שהאדם, אם הוא לא יאכל, אם הוא חולה, יהיה לו קשה מאוד להתרכז או משהו כזה, אז אנחנו אמרנו, האכילה היא צורך התפילה. כן? אז זה לא האכילה ש... שהיא נפרדת מהתפילה, אלא האכילה היא צורך התפילה. זה כבר יותר מתקרב להסבר של הרב. הרב אומר עוד יותר, שזה לא רק מצד הצורך בהתחשבות, כן? אלא אומר הרב, יש משהו שכשבן אדם חולה יש לו אנטיביוטיקה כנגד גאווה, יש לו נוגדנים לגאווה, כן? למה? קודם כל, כשהאדם חולה פה, כשהרב מדבר על חולי, אני חושב מדובר על חולי מלא הכוונה, חולי כזה שהאדם יודע שהוא יכול לקחת אקמול והוא יבריא או משהו כזה, או משהו שהוא בשליטת האדם. תמיד כשחזל מדברים על חולי, זה כוונה חולי שהוא מזעזע אותך, הוא מוריד אותך משליטה. כגון הקורונה, אדם היום נהיה חולה, קורונה, כיוון שהוא שומע המון המון סיפורים על הקורונה. נכון, הרבה יכולים להחלים מהקורונה, אבל יש גם הרבה כאלה שמסתבכים מהקורונה, והקורונה הזאת יש לה המון אפשרויות, כן, מה, לאיפה יכולה להביא את האדם. אז הקורונה הזאת, אדם שהוא חולה, זה מצמיח באדם את הציורים האלה שרק הקדוש ברוך הוא יכול למלות את חסרונו, כן? אז האוכל באמת, אנחנו אומרים, יכול לתת ציורים של גאווה, אבל הריפוי לא נותן ציורים של גאווה, של גאוות. הריפוי נותן ציורים של תלות. כן, אדם חולה, הרפואה, כן, זה דבר שיוצא מהטבע. כאילו, במדבר בסוג רפואה כזאת, שזה לא זה שיש משהו בטבע שכבר מוכן לייצר את הרפואה לבן אדם הזה. כן? אלא זה, הרפואה היא לא נמצאת בטבע. זה מה שהרב ממשיך פה ואומר, שמצוות הרפואה היא מחוברת לקדושה. מצוות הרפואה היא מחוברת לקדושה. למה? הנחת היסוד היא שהרפואה זה הטבע התקלקל, ואין בטבע את היכולת לרפא את עצמו, והוא צריך את הסעד מאיזשהו כוח על, כוח חיצוני לטבע, שהוא יחזיר את הטבע לסדר שלו, לטבע שלו. מה? כשיהיה לקורונה חיסון, אז יכול להיות שיהיה פחות שייך מה שהרב מדבר פה, שמצוות הרפואה היא מחוברת לקדושה. זה מה שהדגשתי, שמדובר על מצב כזה של רפואה שאין לך את המזון או את התרופות לרפא את זה. כי אם יש לך את זה בצורה טבעית, אז אין הבדל בין אוכל לבין רפואה. ככה אני מנסה להסביר לעצמי את הסעיף כאן. כן, מדובר בסוג רפואה שבני אדם הם מגששים באפלה. קורונה, סרטן, כל מיני מחלות שאנחנו יודעים שבני אדם לא שולטים על המחלה הזאת, והם מגששים באפלה, והם צריכים כביכול איזשהו את הכוח שהוא מחוץ לטבע, שיחזיר את הטבע ל... זה כלומר, הרפואה ביסודה היא מחזירה את האדם לזה שיש משהו שהוא מעבר לטבע. כן, שלא כל החסרונות הם מצויים בטבע. ואומר הרב שהקדוש ברוך הוא שורד את החולה ושכינה עמו. כלומר, מוסיף הרב ואומר שבעצם צריכים להאמין מאוד שהרפואה זה לא איזשהו כל מי שיקח את הרפואה יתרפא, אלא הרפואה קשורה להשגחה פרטית. כן, קשורה לדבר הזה שיש שכינה מיוחדת לחולה המסוים שאותו היא מלווה, שאותו היא, כן, איתו היא מצויה. כן, יש הלכה שכשבאים לבקר את החולה, צריך להתפלל עליו. וכתוב, כתוב שלא צריכים, ויש עניין להתפלל בפני החולה. למה? כי שכינה מצויה מרשותיו של חולה. כן? אז, אבל לכאורה היינו אומרים, מה זאת אומרת? עדיף להתפלל בבית כנסת, בכנסת עוד יותר שכינה מצויה. מה העניין הזה להתפלל דווקא בפני החולה? אז מסבירים, נכון שבבית כנסת יש יותר שכינה, אבל בבית כנסת זה שכינה כלולית. זה שכינה של הציבור. השכינה שמצויה ברשותיו של חולה זה שכינה שמיוחדת למחלה של החולה המסוים הזה. אז לכן יש עניין להתפלל דווקא בפני החולה, כי שמה השכינה המיוחדת בהשגחה הפרטית לחולה הזה היא מצויה אצל החולה. כן, וזה מה שמסיף כאן הרב, שהקדוש ברוך הוא סועד את החולה בשכינה אימו. והשכינה אימו, כן, היא יכולה כבר להחליף תפילה. תפילה הרי, התפילה היא ביסודה מאוד מאוד אישית, מאוד מאוד פרטית. התפילה היא העבודה של כל אחד ואחד. למה אתה מסתכל עליי? זה ההבדל הבסיסי בין פעולת התפילה לפעולת תורה. בתורה אתה נפגש עם אור כללי, אתה מתחיל מהאור הכללי, כן? ואתה מנסה לקלוט את האור הכללי הזה. בתפילה זה מתחיל מהחיי שעה, זה מתחיל מהחיים שלך, זה מתחיל מהמשימה, התפילה מתחילה מהמציאות הנפרדת של הבן אדם, שהאדם עליה מנסה להתגבר. כן, אותה הוא מנסה לרומן. ומה שמסביר לנו כאן הרב, שהחולה שיש עליו שכינה מיוחדת לו, הוא כאילו, הוא כבר נמצא באופן כללי בסיטואציה של תפילה. הוא לא צריך כאילו תפילה כדי לייצר את החיבור הייחודי שיש לו לשכינה. יש כבר במציאות של המחלה את השכינה עמו. ממשיך הרב ואומר שגם זה, גם כשאנחנו אומרים שחולה יכול לאכול לפני התפילה, לא מדובר על חולה שאין לו תודעת מלכות שמיים, אלא מדובר על אדם חולה שהוא ברוב בסיסי, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, והמחלה ממילא מוסיפה לו למידת הענווה שלו. שהענווה היא יסוד הקדושה, שהחולה שהוא דל ואני הוא מדוכה מצד חוליו, ועיניו נשואו לרחמי שמיים, כן? לרחמי שמיים, כלומר מדובר על אדם שהוא לא מתכחש למחלה שלו, ולא מתכחש לזה שהקדוש ברוך הוא, שהוא צריך את הקדוש ברוך הוא ברפואה שלו, ומדובר באדם שיש לו בבסיס את הדברים האלה, עיניו נשואות לשמיים, אז הענווה של יסוד הקדושה היא מתגברת בו מעצם המציאות של החולה, שהוא דל ועני ומדוכה מצד חוליו. כלומר, מכניס לנו כאן הרב גם את העניין הזה גם החולה יש לו את החוויה הזאת שאין לו עמידה מצד עצמו, כן, הוא דל ואני, וגם מכניס לנו את הרב את העניין הזה של האיסורים, מדוכא מצד חוליו. זאת אומרת, העניין הזה של האיסורים, זה האיסורים נועדים בעולם כדי שהאדם לא יישאב לצדדים החיצוניים, ואדם שהוא מיוסר, זה אומר שהוא לא יכול להישען על הדברים החיצוניים. הדברים החיצוניים לא נעימים לו. ואז תמיד זה מעצים את הכוח הפנימי של האדם. כן, אדם שהוא מיוסר, ממילא, כאילו הרב אומר, האדם הזה לא צריך להתפלל תפילה ממוקדת. כל ישותו בעצם היא מציאות כזאת של תפילה, בכך שהוא כל הזמן מצפה לרחמי שמיים, כאילו כל האישיות שלו זה, כן? וממילא אומר הרב, גם אם האדם הזה אוכל, הצד הטוב שבניצוצות ההם של הרפואה, תמיד עולה במסילות הקודש, היא העולה למעלה ומעלה באורח ישרים, צלולה, ובזה אנחנו מסיימים את העניין הזה של מה שהרב לקח את המושג הפנימי הזה, העלאת הניצוצות, וכתב לנו כמה וכמה הסברות בעניין הזה. יפה, אז הנה סוף סוף הצלחנו לעבור את, את זה, ואנחנו בשעה 7, בעזרת השם שבוע הבא אנחנו מתחילים מעניין החופש.